ארוחת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
טוב, שלום לכם ובוקר טוב, שעה שנייה מהדורת הבוקר סוף השבוע, כאן בכל חי.
בוקר טוב לך איתי, בוקר טוב למאזינים שמצטרפים.
בוא נודה לצוות שלנו.
קדימה.
שידור מוטי קופפר, עורך ומפיק אותנו נתי שולמן, ועכשיו אנחנו פותחים עם הזירה המוניציפלית.
רציתי מילה לפני כן.
בבקשה.
מה אתה אומר על החופש הגדול שנכנסנו אליו? יש הרבה אנשים שקמים עכשיו גם באיחור, אתה יודע למה? כי הם הלכו לישון באיחור, כי הילדים כבר בחופש, השעות היום נהיים לילה, כן. ותשמע, הרבה אנשים אומרים לי, למה אתם לא מדברים על יוקר המחיה? כל כך קשה היום בחופש הגדול.
מדברים כל בוקר על יוקר המחיה, כל יום.
אוקיי, רוצים שנדבר עוד יותר, כי זה דבר שצריך, זה מציק לכל אחד. חופש הגדול, חודשיים חופש, כל יציאה קטנה של משפחה עם 3-4-5 ילדים, זה אלפי שקלים.
נכון.
וקייטנות, ושאר ההוצאות, המשכורת לא עלתה לאף אחד, עד כמה שידוע לי.
הציבור החרדי גם גדל, והוא עצום היום, ואני מצדיע לראשי העיר שעושים פעילויות לתושבי עירם. כן, אני צריך להגיד את זה כאן בצורה ברורה. יש כל מיני, אני לא אכתחיל עכשיו לפרט שאולי גדול.
מסכים
לך. הכל, כל
הפעיל. צריך לעשות כמה שיותר. תשמע, אין לאנשים כסף, ואנשים, ילדים וילדות מטפסים על הקירות. תשמע, כולם מדברים רק על הפוליטיקה מסביב. אף אחד לא מדבר על הדבר האמיתי. זה יוקר המחיה, זה הרבה יותר חזק.
אולי אני אעשה פה איזושהי פינה של אטרקציות מעניינות לכל המשפחה. מה אתה אומר?
נכון, נכון, אתה יודע מה? לא, אבל לא סתם אטרקציות, אטרקציות מעניינות ובחינם אם יש.
או בחינם או במחיר טוב.
או במחיר סמלי, כן. להביא את הדברים העיקריים, אני לא צריך לעשות לזה פרסומות, לזה יש פרסומות.
אבל בעצם זו עבודתם של נבחרי הציבור, לא? מה, אנחנו רוצים להחליף אותם?
אנחנו פה בשביל לעזור.
או שאנחנו נסקר את זה. אוקיי. בסדר. האמת שעכשיו זה גם שנת בחירות, אז זה קצת יותר קל.
לא אכפת לי מה התירוץ שלהם.
זה אינטרס.
נכון.
אלא אם כן יש הסכמי רוטציה על הראש שלהם, ואז לראש העיר כבר אין אינטרס. כי הוא לא אכפת לו, הוא לא עומד לבחירת הציבור. נכון?
כמו למשל.
חסר ערים, בוא.
כמו בהצנחות.
רוב הערים החרדיות עובדות ברוטציה.
בשיטת ההצנחות.
חוץ מפורוש, למשל, באלעד, כן? שהוא אומר, אני בא למען התושבים, לא מעניין אותי שום דבר, לא מחויב לאף אחד, ואז הוא באמת פועל בצורה אחרת. אבל במקומות אחרים, לכן זו שאלה באמת,
האם שיטת הרוטציה. גם אחד הדברים המסובכים האלעד הזאת, אני כבר לא יודע, אני לא אוכל שם ראש. יש הסכם בין דגל לשס שם, אין הסכם, היה בהתחלה, לא היה, זה, יש שם בלגן.
כמו בכל דבר טוב, יש צדדים לכאן ולכאן, ומי שרוצה לראות את זה כך, רואה את זה כך, ואומר שכן מחויבים להסכם, הוא לא מחויבים.
במילים אחרות, מה אתה אומר? שכל הסכם הוא שווה איך...
לצור על תצלוחית בגדול.
זה מה שבאתי להגיד.
אבל עדיין, בסופו של דבר, אנחנו נמצאים פה לקראת מערכה, שבאמת עשרות אלפי אנשים בכל עיר, לפחות בערים הגדולות, תלכו להצביע, וצריך לתת להם מענה.
גורלם תלוי בהצבעה הזאת.
והחמש שנים שלהם, ומי יפנה להם את הזבל, ואם יהיה להם ביוב פתוח ברחוב והכל.
אגב, היה אתמול דיון בכנסת על בני ברק, אתה ראית אותו?
שלשום,
דיון פעם ראשונה.
על גוש דן.
לא, אז אני ראיתי על בני ברק, אז אני אראה לך.
תוך כדי הדיון על גוש דן, דיברו על בני ברק.
לא, זה דיון מיוחד על בני ברק, נראה לך. אז אולי פספסת, כן, של ממש. נראה לי שיושב ראש הוועדה, ניסים ואטורי. תשמע, היה דיון, הגיע אפילו הפרויקטור שמינו בבני ברק נגד העכברים, סיפר על 250 טון זבל שהוא רק פינה בימים האחרונים. שאלו אותו, סליחה, אתה בת החדש, מה היה עד עכשיו? חיכו, מחכים לך שיפנו 250 טון זבל מבני ברק? תשמע, הרבה תשובות לא היו שם, אבל לפחות מסקנה אחת הייתה. כי באמת זה למען התושבים. תוך חודש עיריית בני ברק אמורה לתת עדכונים איפה זה עומד, ומה קורה עם העכברים, ומה קורה עם הזבל המדובר והתשתיות. תשמע, היא באמת עיר במצוקה, נקרא לזה ככה. מקווה שזה יעבוד.
בעזרת השם, לרווחת כל התושבים.
ודאי, לרווחת התושבים, אנחנו כולנו בשביל זה.
טוב, היום בערב יש עצרת במלאת 11 חודש לפטירתו של מרן חכם שלום כהן. ובמהלך...
איך הזמן טס?
הזמן טס.
וואו.
טס, כן.
נו.
ובמהלך הזמן הזה, במהלך האירוע הערב ימונה חבר מועצת חדש למועצת חכמי התורה.
מועצת חדשות?
כן. ראש שיבת יקירי ירושלים, הרב יהודה כהן, אחד מזקני ראשי ישיבות בירושלים, מוכר לציבור בני התורה ודאי, אני לא יודע אם לגבי הציבור הרחב, בכלל אפשר לראות את השינוי שעובר גם על מועצת חכמי התורה, בעוד בעבר היו, כמו למשל הרב אלבז, שהוא מתנועת הקירוב, לא אני אומר, אבל הוא כאילו מייצג את תנועת הקירוב, הרב מאיה, הוא אפילו היה חבר כנסת, והכולל שלו בתל אביב, כלומר אנשים שהם יותר, הרב בעדני שהגיע יחסית מהפריפריה של בני ברק, כן? אני קורא לזה פריפריה ביחס ירושלים, שהיא המוקד
מוקד ההנהגה. עכשיו זה נהיה יותר תורני.
עכשיו אני חושב, כן, שס ממש עוברת, אתה רואה פתאום את ראשי הישיבות, ואגב, למרות לצד כל המינויים באמת של הרב מחפות, שהוא כן עדיין עכשיו, אתה יודע, לפריפריאלי יותר, אבל אפשר לראות שראשי הישיבות הם דומיננטיים מאוד בעניין הזה, אתה יכול לראות את הרב סלים שמונה ראש
הישיבות. ראיתי שגם מונה אחד מהרבנים שגם מאוד תקיף בענייני הגיוס.
יש שם כמה חברי מועצת ראשי ישיבות שמונו, ואם זה הרב בן שמעון
בקיצור שס, אתה אומר גם בתקופת פריחה במועצת
שס, אני חושב בתקופה הכי דרמטית שלה, אמרתי את זה פה לפני כמה זמן, מהבחינה הזאת שהשנה הזאת תקבע לאן שס הולכת מהרבה מאוד בחינות, גם הבחירות לרבנות הראשית, גם אתה רואה את השינויים
של כל דרי, הרבה. יחזור, לא יחזור, תשמע, אתה יחזור, יודע, יחזור, מה אתה חושב, יחזור? אתה עדיין בשלך?
לא יחזור.
לא יחזור שוכן הממשלה? גם עכשיו עילת הסבירות משתנה, והכל הרי דרי לא חוזר.
שום דבר, כמו שהם מצאו, ובפסק דין מנומק, הביאו שתי סיבות לפחות עיקריות, לא רק את הסבירות.
ימצאו מילים אחרות, אתה אומר.
ימצאו מילים אחרות, זה לא...
לא מידתי.
כן, חסר מה למצוא, לא מוסרי. לא דרי, נכתבו לא דרי, יותר קל, לא דרי, זה פסק הדין, שתי מילים, ולשים חותמת למטה וזה הכל, ולכן אני אומר, שס נמצאת, וגם הבחירות המונציפליות מאוד מאוד ישפיעו על לאיפה שס הולכת גם בזירה המונציפלית, אתה רואה שפתאום הרי דרי עושה, לפחות מודיע על מהלכים שהם מאוד דרמטיים, הצוות מועמד לרשות עיריית בני ברק, את חבר הכנסת בוסו, שכנראה יהיה המועמד, אני עדיין לא רואה את ההודעה הרשמית.
אבל אגב, על זה, אם אנחנו מדברים על זה, לא יודע אם לצערי או לא, אבל בעובדתי, דגל וג' רצים פה ביחד, אז ממילא רוב אין דגל ואגודה. אז ראש העיר יהיה זייברט. זאת אומרת, גם אם בוסו ירוץ, ראש העיר יהיה זייברט.
אז מה הבעיה? אז למה דואגים? אל תדאגו.
מי דואג?
לא, אני שומע על האנשים בלחץ.
אני חושב שהוא באמת צריך לרוץ.
בדיוק, שייתן אופציה. אופציה למי שרוצה לבחור בבן אדם שבא ואומר אני רוצה לקדם את העיר, אני רוצה לעשות כאן א', ב', ג', תגיד מה אתה רוצה לעשות, כל אחד יגיד מה הוא רוצה לעשות.
קודם כל בוסו צריך לבוא ולהגיד את זה. בוסו צריך להגיד אני בא אליכם.
זה התחלה טובה, בטח, הוא חייב לבוא ולהגיד.
להציל? סיבת עיתונאים, אני בא להציל לבני ברק.
אז אמרתי, קודם כל שס צריכה להודיע בכלל שהוא המועמד, אני עוד לא ראיתי הודעה כזאת. אני ראיתי כל מיני הודעות.
ראיתי אבל הודעה שלו, ציוץ שלו, כל מה שהתנועה תגזור עליי אני עושה.
יש לך ספק? חיילים כולם,
אז הם מודים שהם בעניין, בוא תגיד, תקרא לילד בשמו.
לא, אומרים, אני חייל של התנועה, זה מה שהוא כתב, אני רק אומר, אני לא מצנן את ההתלהבות, חס שלום, אני מאוד מאוד בעד שירוץ
אפילו השר מלכיאלי מעל במת הכנסת אמר לו, אדוני ראש העיר,
אבל לא אמר איזה עיר, לכן אני אומר, שים לב, הדבר הזה, דרך אתה יודע, אני אומר, יכול להיות, העבירו אותו לאשדוד, לבית שמש,
לירושלים, מה קרה?
יש הרבה ערים, תאמין לי שלא חסר איפה הספינים, לאיפה לשלוח את הרוב.
קיצור, מאזינים יקרים, תדעו שאם מעניין אתכם, כל מה שקורה בעניינים המונציפליים, זה כל יום ראשון שעה 20:00, אתם מוזמנים.
מאותתים לנו לעבור רגע לפרשננו, שלמה ריזל, אז קודם כל נגיד לו בוקר טוב, ואחר כך, בוקר טוב שלמה.
בוקר אור.
אני מבין שהדיון על המונציפלי ריתק אותך, אז אנחנו נעבור אליך וננסה להבין מה קורה גם בזירה.
אני רוצה להירדם בלילה, אני אשמע את ההקלטה של השיחה הזו.
אופה, אני
נרדם שוב.
אוקיי, אז בוא דבר איתנו על מה שבאמת מתוח וחם בגבול הצפון.
כן, אתם מדברים על נאום נסראללה אתמול.
מה זה נאום? נסראללה מאיים. בצורה רשמית, הוא אומר, אנחנו, אתם לא תעזו לפנות האוהל, אנחנו, לא יודע, תגיד, מה זה אומר? למה באמת מדינת ישראל לא שולחת איזה טיל חכם או טיל טיפש, או לא משנה מה?
רגע, אני רואה פה שנייה, שלומי, אני עכשיו רואה פה, מה אני אעשה? אני הייתי מרוכז בשיחה, אני רואה שהוא סימס לנו, בלי להתבלבל. יש פה יהודי שנרדם על הקו. ככה שלומי כתב. מנהי נראה שלך מצב רוח על הבוקר, וזה מצוין. טוב, עכשיו לענייננו, כן.
לענייננו, תראו, כל הבלגן פה, בוא נתחיל מזה. ראשית הפורענות זה הבלגן בארץ, האנרכיה והאפשרות שהשמאל נותן לעצמו באמת לשבור את כל הכללים וכל החוקים ולחצות כל הקו האדום. וכשמדברים פה בשמאל על אי הכרה בשלטון ועל מרי אזרחי ועל סירובי פקודה, ברור שזה מחלחל לצד השני. אם אתם זוכרים, לפני שנתיים היו גם באיראן וגם בלבנון מאומות פנימיות, וכמו שזה גרם לנו להבין שזה בעצם מסכן את מעמדם של האייתולות באיראן ומסכן את מעמדו של חיזבאללה בלבנון, כי המאומות בלבנון אז כוונו נגדו, אמרנו שהצד השני חלש. אותו דבר גם עכשיו, הם מבינים שאנחנו חלשים, שהצבא לא מתפקד, שאנחנו לא באמת יכולים לבצע את כל מה שאנחנו מאיימים, ולכן חיזבאללה הולך ואחרי שהוא שתם מצומת עשה כמה פעולות בשנה האחרונה, כמו למשל הבולט שבהם זה אותו פיצוץ במגידו בעומק ישראל, משהו שלא ראינו פה מאז תום מלחמת לבנון השנייה לפני 17 שנה. והדבר השני שקרה לפני כמה חודשים, לפני כחודשיים, הצבא של שני מעלים בגבול עם ישראל. עכשיו צריך להבין משהו, הלכה למעשה מדובר בשטח ישראל, אז הם הצליחו להקים את זה שם כיוון שיש את קו הגבול הכחול. קו הגבול הכחול זה הקו הרשמי שהוא מכיר בו כקו הגבול בין ישראל ללבנון. ישראל אבל מסיבותיה שלה החליטה להשאיר שטח הפקר שבין כמה מטרים לבין כמה עשרות או מאות מטרים, ולהקים את הגדר עצמה דרומית לשם.
זאת אומרת, על חשבוננו, שטח לחשבוננו, כאילו.
שטח לחשבוננו, אבל זה חשוב לנו, גם בגלל תנאי טופוגרפיה יותר נוחים, וגם בגלל שאנחנו רוצים שיש שם אולי סוג של שטח השמדה כזה ריק, שאף אחד לא מתקרב אליו, וחיזבאללה מגיע ומציב שם את העולים שלו. אגב, אני אישית עשיתי את זה לפני חודש וחצי, וצהל...
למה צהל לא מפרק את זה באותו רגע? למה הוא מחכה? למה לא...
זו השאלה הגדולה. השאלה הגדולה, כנראה זה בגלל הדרג המדיני שחשש לעשות צעדים כאלו, אבל מרגע שהדבר הזה מתפרסם וצובר תאוצה, המחיר של פירוק העולים האלה רק עולה.
עולה, בידי.
בלבנון עולה, כי זה הרבה יותר מגדי דמם, כי מבינים שכמה ישראל לחוצה על זה, אז זה כבר נהיה עניין אסטרטגי של שני הצדדים, ולכן כמו חיזבאללה, חסן עשרה למתכה לארגון הטרור חיזבאללה, נועם,
נועם ומאיים, נועם ומאיים,
הוא אומר אם תעשו את זה אנחנו האנשים שלנו מוכנים לתגובה צבאית. כלומר זה לא פשוט. יחד עם זאת תכלס לדעתי צריך לפנות את הדבר הזה, כיוון שאחרת אנחנו נמצאים פה בפי תהום. כלומר אם אנחנו נקנה עכשיו אז אנחנו נתחיל להיכנה בכל דבר, ואנחנו צריכים לעתור את האוטימטומים האלו שמציב חיזבאללה, את כללי המשחק שהוא מציב. אנחנו צריכים להראות שיש ריבון לשטח, ואין דבר כזה שהוא מציב מתחמים שלו בשטח שלנו, כי אחרת אם אנחנו ניתנה פה, אנחנו באמת ניצבים לפני שוקת שבורה, והרבה מאוד הזדמנויות כאלו ואחרות שהוא ינצל כדי לפגוע בנו.
זה הולך לקרוא אבל? הולך לקרוא פה?
להשם הפתרונים, להשם הפתרונים. תראה... בוא נאמר, נתניהו הוא אלוף, אבי אבות הדחיינים, הוא תמיד אוהב לדחות, תמיד אוהב לזרוק את כדור, את תפוח אדמה לו.
לדחות אותו, אבל פה יש משהו ביטחוני, בוא, בכל זאת.
בינתיים זה לא עוזר לו, בינתיים זה רק מביא עוד צרות, אבל תראה, בוא נאמר, לפני שבוע או לפני שבועיים, אז גורמים ביטחוניים אמרו שכן, שאין ברירה ויהיו חייבים לפנות איזה סוג של ניתוח כירורגי, גם במחיר מלחמה גימי קרב קצרים בלבנון, כי באמת אין ברירה. אבל עכשיו, אחרי שהמחיר של פינוי העולים האלה עולה כל הזמן, השאלה אם בצהל ודרג המדיני עושים חישוב מסלול מחדש, סביר להניח שאף אחד לא יודע את התשובה.
מה זה לא יודעים? עוד מעט זה שינוי סטטוס קוו, הם יגידו אנחנו שינו חזקה כבר, זהו.
מבחינתם זה כבר, אם אתה תעשה, יש להם משוואה אחרת כבר.
אז מה אתה רוצה? אני לא מבין איך הסיטואציה הזאת, העיקר מבקרים את יאיר לפיד שעשה איזה הסכם עם לבנון על הגז.
ומה שר הביטחון עושה עכשיו לטייל בחול? למה הוא לא פה ומטפל בזה?
יאיר לפיד הוא גם קשור לזה, כי ברגע שהוא בא והוא נכנע ללבנון
בעצם הגז,
הוא נכנע לאיומי חיזבאללה.
אתה אומר, אז מה פלא שגם עכשיו, כן, טוב.
כן, ברגע שאתה נכנע בפעם הראשונה, אז הפעם הראשונה
יכולה להתחיל
יותר חזקה, ואפשר להמשיל את זה לדרך ארוכה וקצרה. אם עכשיו צהל ייכנע, זאת תהיה דרך קצרה, יהיה מאוד נחמד, לא נראה ימי אימות בצפון, אבל אתה מכיר שנשלם עוד חודש או עוד שנה, יהיה הרבה יותר גדול.
תגיד לי רגע, לפני שנצא לפרסומות, בוא, אני מתרחק איתך כמה קילומטרים לאוקראינה, רוסיה, איפה אנחנו עומדים שם?
תראה, הקטישה התדית שם עדיין נמשכת, ואני חושב שהסמן הרע מצד אוקראינה, לזה שהמערב מאוכזב, זה שמתקפת הנגד האוקראינית, לא באמת מצליחה להתקדם. אגב, סרטונים נוראים שעולים כל יום מצד הרוסים, של עשרות שריונים וטנקים, משוריונים וטנקים אוקראינים שמתפוצצים, מתקפת הנגד האוקראינית באמת נכשלה, כי הרוסים השכילו לבנות קיר ברזל בכל השנה האחרונה כדי לבלום את המתקפה הזו. ועדות לכך ראינו השבוע בפגישה של זלנסקי בבריסל עם ראשי ברית נאטו. ראינו שם דיבורים שלא נעמו לזלנסקי על כך שאוקראינה צריכה בכלל להודות שהיא מקבלת סיוע צבאי, ועל זה שזה לא מובן מאליו. פתאום אנחנו רואים פה הססנות, והססנות הזאת מגיעה כיוון שבמערב מבינים שהמלחמה הזו לא הולכת להסתיים בקרוב, והניצחון האוקראיני שכל כך הבטיחו לנו ממתקפת הנגד, שהמערב הזרים לה כל כך הרבה נשק וסיוע וכספים רבים מאוד על חשבון כיסם של אזרחי מדינות המערב.
ואפילו שפוטין קיבל מכה, ואפילו שפוטין בתכלס קיבל מכה בחודשים האחרונים, בכלל בתקופה האחרונה עם פרידוג'ין הזה, איך שמו מדויק?
פריגוז'ין. תראה, ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן, שהוא בעצם בן הברית היחיד של פוטין באירופה, הוא אמר דבר נכון, הוא אמר, תראו, אתם לא מבינים את רוסיה. מי שחושב שהמרד הזה יגרום להפלתו של פוטין, לא מבין איך רוסיה עובדת. והראיה, שפריגוז'ין בסוף נכנע, התקפל, אתמול המשרד להגנה הרוסי פרסם הודעה שהוא מסר, שכוח וגנר מסר לידי הצבא הרוסי מאות משוריינים וכל מיני כלים כאלו ואחרים שיש לו. בסופו של דבר פוטין נשאר, פוטין לא התקפל, הצבא הרוסי עדיין לשירותו, ואם חשבנו שהמרד הזה יגרום לבהלה בשורות הצבא הרוסי בחזית ולנסיגות ודברים כאלו, זה לא קורה. הרוסים מאוד מאוד שמחים הנשתנות שלהם, מההצלחות שלהם לבלום את מתקפת הנגד האוקראינית, וזה כמובן נותן להם עוד ועוד תיאבון להישאר בחזית ולהילחם.
יפה. שלמה ריזל, תודה רבה לך, כרגיל נעמת לנו מאוד, והחכמת אותנו.
כמו שרדמתם אותי לפני.
החכם, לא, החכמת אותה, רואה, אנחנו לא מזלזלים, החכמת אותנו, ואנחנו לא נרדמנו, טיפה מנמנמים.
שלמה, תודה.
שבת שלום וברך.
ביי.
אני רוצה רגע לחזור במילה על הבחירות המוניציפליות. בוא נעשה הפסקה
קצת.
כן, אני פשוט רואה פה איזו ידיעה מעניינת. פרסומות וחוזרים.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
טוב, אמרתי לכם שיש איזו ידיעה מעניינת, אני פשוט ראיתי כותרת, תקשיבי אנקלה, כן. ששס נס ציונה הודיע כי תפעל עם ראש העיר הבא לביטול נעים בסופש והשבת הסטטוס קוו, כלומר...
השבתות, האוטובוסים של שבת?
יפה, אז עוד רגע נרחיב את זה גם, אבל בגדול יש שם איזה ראש עיר, קוראים לו בוקסר, ככה אני קורא, והוא מעודד תחבורה ציבורית בשבת, ולכן הודיע מועמד שס, ערן רפאל, שהוא לא ישתף פעולה, הוא מסיר את תמיכתו מראש העיר, ויחפש מתמודד אחר מולו, על מנת לנצח את ראש העיר שרוצה לקדם חילולי שבת. אני אומר, בעידן הזה, אני חושב שאמרנו את זה בתוכנית הקודמת, צריך לגבש, קודם כל שיפגשו בכלל, כל ראשי הסיעות החרדיות, וידברו ודאי על ערים מעורבות, אפילו ערים שיש בהם ייצוג חרדי דתי מזערי, מהם הכללים שאיתם הולכים, במי תומכים, במי לא, לא ייתכן מצב שינהלו שיח או תמיכה עם ראשי עיר שכל מטרתם לחלן ערים מסוימות, בעיקר ערים מעורבות או ערים בעלי מקום שיש מיעוט של ציבור דתי חרדי, וזה יחייב את כולם, אני מקווה שהם באמת יעשו את זה, כי זה דבר
שהוא... אני לא מאמין שזה יקרה.
למה לא?
אני מאוד סקפטי, בגלל שכל מפלגה פה אני רואה מתמודדת, היא רואה רק את עצמה, ויכול להיות גם בצדק, זה זמן בחירות. כל מפלגה רואה פה רק את עצמה.
מה זה את עצמה? איפה ערכי הדת?
מקודם דיברנו, הם אומרים, אני אדאג אחר כך לערכי הדת, אני רוצה עכשיו להיות בעל הבית. שים לב באשדוד, מלחמת עולם, במי לתמוך, יחיאל עשרי, או ברק סרי. אמנם אני רואה מהשטח, אני רואה שלא יעזור להם, וברק סרי מקבל חיזוקים כל יום מהשטח עצמו. אבל בפועל, חילוקי דעות בין ש"ס, רשמיות, רשמי, בין ש"ס לבין פרוש. כבר, ואגב גם דגל בפנים.
אבל שם יכול להיות ששניהם ירצו לשמור על הסטטוס קוו. אני מדבר על כך מקומות, כמו עכשיו הסיפור הזה בנס ציונה, שיש ראש עיר, או קח את רמת גן, בא ראש עיר ואומר, ראיתי פוסטר לפני כמה ימים, אני מעודד את הסבבוס הזה.
הוא יזם אותו.
הוא יזם אותו, והוא אומר, והוא כל שבוע מעלה תמונה.
ושס בקואליציה.
והוא כל פעם,
אתה יודע מה, אולי תעלה לנו את מנחם דוד, אם אתה יכול.
אז אני אומר, שנייה, אז אני אומר, למה לא מגבשים סט הסכמות בין ראשי הסיעות החרדיות על איזה דברים, עם איזה ראשי ערים לא נותנים להם תמיכה בשום מצב. אם בא ראש עיר ומעלה כל שבת בעיצומה של השבת, מעלה ראש עיר פוסט עם תמונה של הסבבוס, תראו איזה הצלחה, אני הולך לעשות את זה גם קדנציה הבאה, מכספיכם, מכספי התושבים. יש אנשים שאי אפשר לתמוך בהם, זה לא דבר שאמור להיות מובן מאליו.
אוקיי,
כאן ודאי ברדיו חרדי שאנחנו נביא קריאה כזאת שזה יהיה ברור. בכלל לא מבין למה הם לא יושבים עד עכשיו.
הם לא ישבו גם, אני לא מבין אותך. שים לב ברמת גן, הנה דיברתי לבטן דוגמה את רמת גן, כל מפלגה שם בפני עצמה, מה אתה רוצה שהם יעשו? הם עושים אחדות אחרי הבחירות, לא לפני.
לא אחדות פוליטית, אחדות רעיונית שיש אנשים ועקרונות
להביא קולות, לא עסוקים בעקרונות עכשיו, בינינו תחשוב רגע.
אם נניח שבאותה עיר, נניח ברמת גן או בנס ציונה, יש מהצד השני עומד ראש עיר או מתמודד לראשות עיר שאומר, אני מוכן לשמור על סטטוס קוו שלא להפעיל כאן.
ודאי שצריך לתמוך בו.
והתמיכה הזאת יכולה להיות קריטית מבחינת אותו מועמד. כי בכל אופן,
גם אם יש... אתה רואה דתי שיצביע למישהו שעדיין מפעיל את הסבבוס?
אם הסיעות החרדיות לא אכפת להם, וזה מה שהוא יצביע.
טוב, בן אדם, אתה דתי,
הוא מצביע לנציג הדתי, אבל. לא, אבל הוא מצביע לנציג הדתי, ועל הדרך שמים לו פתק, אומרים לו, אנחנו גם תומכים.
אז הנציג הדתי צריך להצהיר, אני הולך עם פה או עם ימין או שמאל, הנציג הדתי.
במקום שנעבור 100 ערים לחפש כל נציג, וכל נציג מתחמק, ואומר, אני יש לי את הרב שלי, או אני עשיתי ככה, או אני זה.
שזה מובן מאליו.
יש לנו 4 ראשי סיעות, דרי, גפני, גולדקנופ, פורוש, אני יודע מי.
אני לא רואה אותם מסתדרים אחד עם השני, בכלל לא. לא רואה אותם, תראה, בכל עיר יש להם אינטרסים שונים, שים לב, אפילו בבני ברק, הנה, תראה, בבני ברק יש להם אינטרסים שונים, בכל עיר.
אבל בבני ברק אין בעיה, היא לא טיפול לידיים חילוניות, היא לא טיפול לידיים של בן אדם שרוצה לחלן את החלן את זה בכוונה.
אבל אפילו בתל אביב יש לך אינטרסים שונים, ובטח, הנה, שים לב ברמת גן, ואגב, ברמת גן ש"ס לא ממושמעת אפילו להנחיות של, בזמנו של אריה דרעי, לפרוש מהקואליציה. איך יכול להיות שש"ס בקואליציה בעיר שהסבבוס אצלה הראשונה, כרמל שאמה הראשון שהביא את אותו אוטובוסים מחללי שבת.
שאלה טובה.
והנה שעשה את זה שמה, ומה קרה, והכל תקין. איך? כאילו לשבת המונים.
טוב, מזג האוויר מטריד אותנו גם, ואנחנו מבינים שהולך להיות הכבדה בעומס החום, ואנחנו אומרים בוקר טוב לחזאי הלאומי, אורי בץ, שלום.
בוקר טוב ומבורך.
בטח אתה מדבר איתנו מהמזגן.
לא בשלב, זה בסדר.
הוא במזג אוויר טוב.
בואו תשמעו. מזגן או לא מזגן, צריכים להקפיד, שימו לי להקפיד על כללים. אנחנו לקראת שבוע חם מאוד, כפי שאמרתם, עומסי החום יהיו כבדים, כלומר תחול הכבדה בעומס החום.
כמה הוא יהיה בסיוע? בסיוע לכמה הוא יגיע?
אתה רוצה לדעת מה הטמפרטורה, נכון?
הכי גבוה, כן, הכי גבוה שתהיה לנו
השבוע. זה בפירוש לא עומס חום. כי הטמפרטורה, לדוגמה, בואו ניקח את ירושלים, לדוגמה, אוקיי?
כן.
לדוגמה, בירושלים ביום שישי, מחר, יהיו 35 מעלות, 34-35 מעלות, אוקיי? באזור של באר שבע יהיו 38 מעלות. זה המון, נכון?
המון, בטח.
ובאזור של מישור החוף יהיו 31 מעלות. כלום.
זה לא כזה אסון, הוא לא כזה. מה מפחידים אותנו? מה מפחידים אותנו? זה לא בשביל.
זה בדיוק מה שרציתי להסב את תשומת לבכם.
אז אתה מסב את תשומת לבנו לאחוזי הלחות, שבעצם...
בדיוק, 31 מעלות, עם 75 אחוזי לחות, אתם תחושו, כלומר, מי שיהיה באותו מעמד, יחוש כאילו, כאילו, אני נמצא בהרים, אתם תחושו, מי שיחוש באותו מעמד של 75 אחוזים, עם 31 מעלות רק, הוא ירגיש כאילו 39 מעלות. כלומר, עומס חום.
קיצור, צריך לשתות. אני קורא פה לציבור, חייבים לשתות כמה שיותר. המון צריך לשתות.
לכן אמרתי, צריכים לשתות, להקפיד על, איך אומרים, לחפות בצל, לצל או באזורים ממוזגים או מוצלים, ולהימנע מפעילות פיזית בחוץ.
לכמה ימים זה מלווה אותנו, הולך ללוות אותנו?
זה יהיה ככה, אני נתחיל מיום שישי.
כן.
מחר, שישי, שבת, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי.
וואו.
הרבה?
איתי, המון, מה זה הרבה? זה המון.
נכון, יפה, לכן. זה יהיה כאילו משעמם. ביום שבת זה אותו דבר, וביום ראשון זה יהיה אותו דבר, ובשני, עלייה פלוס מינוס מעלה וכולי.
אבל סך הכל עומסי
חום כבדים עד קיצוניים, ולשים לב למה שאמרתי. ולהקפיד, להקפיד, להקפיד על הכללים האלה.
אורי בצח, חזאי לאומי, תודה רבה, אבל מילה לסיום, בימים כאלה זה לא משעמם לך בטלפון, אף אחד לא מתקשר אליך, כי יודעים כבר שחם, חם, חם, מה תגיד להם?
הוא אומר מה טמפרטורת המים בים התיכון גם, נכון? אני בכלל ראיתי עכשיו לאחרונה שגם חלק מהמקצוע שלכם זה גם לדעת האם מדוזות הן מגיעות או לא, נכון?
גם מדוזות, גם זה...
הנה, אתה רואה מה אתה רוצה, זה חלק מהדברים, יש מנעד רחב של...
אבל זה רק הציבור, אבל יש קהלים אחרים, יש למשל טייסים שרוצים לדעת מה קורה... בשמיים, למעלה.
נכון, מצב הרוח.
ויש גם ימיים, יורדי ים.
לא משעמם לך, במילה אחת, באמת, מה קורה עם המדוזות? יש עכשיו מדוזות?
תארו לכם שלא.
וואה, ברוך השם.
ואני מבין שהשנה גם הולך להיות פחות משנים עברו.
לא אמרתי את זה.
מכחיש את הדיבוכיון, הוא בעל ניסיון.
מכחיש את הדיבוכיון.
לא נצליח להפיל אותו.
חודש אוגוסט תומן בחובו כל מיני דברים מעניינים.
אורי בצח, חזאי אלומי, תודה רבה לך.
כל טוב.
חזרנו. חזרנו כאילו לדיון שאיתו הפסקנו מקודם. בקיצור, אתה סקפטי בעניין שנראה איזה אחדות כזאת שתמנע מחלוקות.
אז אנחנו ביום, בשביל זה, בוא נגיד כן.
כן, לא, נהיה ביום ראשון, אני רק אומר, בשביל זה אנחנו נעבור ישר לדברי תורה, כי שם יש לנו הסכמות מקיר לקיר.
מקיר לקיר, אז למי אנחנו אומרים בוקר טוב?
הרב צבי אריה אדלר, רם במדרשה החסידית לצעירים בביתר עילית, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר
נפלא. שלום וברכה, בוקר טוב. הרב אדלר, ממש שנייה לפני שאתה מתחיל עם האורחה עם הקדוש, אז אתה יודע, אנחנו כבר חודשים ארוכים מקדישים פה את הפינה שלנו לאשת חבר, חנה בת רבקה, שלצערנו הרב, ממש לצערנו הרב, אני אומר את זה בעצב גדול, השבוע התבשרנו לפני יומיים שהיא הלכה לעולמה, ממחלה מאוד מאוד קשה, עם הרבה איסורים, היא הזדקחה פה באיסורים בלי ספק, והיא השאירה פה דור ישרים מבורך, ברוך השם, בעלה חבר מאוד טוב שלי, שוקי, חבר ילדות, אתה גם מכיר אותו, הרב אדלר. אז קודם כל אני ברשותך רוצה שכל הדברי תורה שנגיד פה יהיו לעילוי נשמתה חנה בת פנחס מאיר, ובעזרת השם למשפחה המורחבת ולילדים ולבעלה, שהקדוש ברוך הוא יאמר לצרותינו די, שיהיה בשורות טובות.
אמן.
אמן, אמן ואמן. אתה דיברת על האיסורים, אבל הייתי מזכיר עוד מילה אחת את התורה שבה היא קיבלה את האיסורים, את השתיקה, את הגבורה, שזה דבר לא מובן מאליו. ונקודה שאני חשבתי לעצמי, אחרי שקיבלתי את הבשורה המרה, ואחרי שדיברנו אנחנו, שצריך לזכור שבאחורי כל שם שאנחנו רואים בעיתון, או שומעים, או מתעדכנים, עומד כזה סיפור, כשאנחנו מכירים את זה, אנחנו מכירים את ההיקף ומה קורה ומסביב המשפחה והילדים והחברים, וכל שם דומן בחובו כזו טרגדיה וכזה סיפור נורא. השם יעזור שנתבשר רק בבשורות טובות מכאן והלאה.
אמן, אמן, אמן. שיהיו הדברים לאלוהי נשמתה.
חנה בת פנחס מאיר.
בהחלט. וכעת אנחנו נקרא למסעות של בני ישראל, יש לנו פרשה מחוברת, שתי פרשיות מחוברות, ופרשה שנייה, פרשת מעשה, אנחנו קוראים על המסעות של בני ישראל. כמובן כבר ידוע מה שאמרו צדיקים, שהמסעות האלה הם התחנות שכל אחד ואחד מאיתנו עובר, מיציאת מצרים, ממתי שאנחנו למעשה יוצאים לתוך העולם הזה, ועד שמגיעים לארץ ישראל, עד שמגיעים לארץ העליונה, כמו שאמרנו בעל שם טוב, עד שאנחנו נפרדים מהעולם הזה. ויש לנו כל מיני תחנות, והשאלה איך אנחנו בוחרים להגיע אליהם, ומה אנחנו הולכים לעשות במהלך המסע הזה. על כל פנים, יש חידוש נפלא, ממש נפלא, של אור החיים הקדוש, והוא שואל כמה שאלות בפסוקים הראשונים של פרשת מעשה, שהפרשה מתחילה במילים, אלה מעשה בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לציבותם, ביד מוישה וארון, ואז התורה אומרת, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם, על פי השם, ואלה מסעיהם ומוצאיהם. הוא שואל כדרכו כמה דיוקים בפסוק, אחד מהם, מה זה ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם? הרי המסעות האלה הם חלק מהתורה, וכמו שהוא כתב את כל התורה על פי השם, אז גם את המסעות הוא כתב על פי השם, ולמה זה מודגש דווקא כאן, ועוד כמה שאלות שלא נוכל כרגע לפרטן, אבל ניגש תשאל החידוש שלו, ואומר הרוחם הקדוש חידוש עצום, מה החיים הקדוש? נראה שהכתוב התכוון לדיינו סדר כתיבת המסעות שלא נכתבו ביום אחד. זה לא היה המסע שמשה רבינו עכשיו יושב ומשחזר מהזיכרון שלו מה היה. ממש לא. אז תשמעו איך זה היה. אלא על זה הסדר. שהתחיל משה לכתוב בפנקסו במצוות המלך מיום שיצאו ממצרים על זה הדרך. יצאו ממצרים ועד משה רבינו כתב ויסעו בני ישראל מרמסס וכו'. המשיך משה רבנו וכתב בכל פעם, מביא אור החיים דוגמה, הוא כתב שם למשל, ויחנו בסכן ויסעו מכאן לכאן, והוא השאיר את זה פתוח, כי הוא לא יודע איפה יחנו. ואז הוא עוצר במקום שעוצרים, ומשה רבנו רץ וכותב הפנקס שלו, ויחנו במקום זה וזה. ויסעו מכאן, הוא משאיר את זה פתוח, ואז הוא כותב ויחנו, הוא מזכיר את התחנה הבאה. וככה זה הולך הלאה, עד שעכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו, ככה כשאתה פנקס שלך, ותעתיק ממנו את כל המסעות שכתבת במשך השנים, תעתיק אותו ממנו לספר התורה. זאת אומרת, זה לא היה כתיבה מחודשת, אלא פשוט הוא לקח את מה שהוא כבר כתב. והחידוש הזה הוא חידוש נפלא, ואפשר ללמוד ממנו הרבה הרבה דברים, גם בהקשר של מה שפתחנו. החיים שלנו, כמו שאמרנו, זה שרשרת של מסעות. לפעמים בן אדם מסתכל, הוא רוצה לראות ככה את החיים שלו, בתור איזושהי תמונה מאוד מאוד גדולה, אבל החיים שלנו מורכבים מרצף של פרטים קטנים. אנחנו מתחילים מסע, אין לנו מושג איפה הוא מסתיים. אבל יודעים שהתחלנו, יצאנו הדרך, התקדמנו, עלינו משהו, פנינו לאיזשהו מקום, משאירים בפנקס שלנו. אחרי זה כשנגיע לאיזושהי תחנה שאפשר לציין בתור איזושהי סגירת מעגל, אפשר לציין את זה. זה כמו הציורים האלה של הילדים שיש נקודות ומספרים, שאתה הולך עם אתה מותח קווים מנקודה לנקודה, ממספר למספר, אין לך מושג מה בדיוק הולך להיות פה, אבל פתאום אתה קולט שנותן פה איזושהי תמונה מאוד מאוד יפה ומעניינת. ככה החיים שלנו. רבי נחמן מברסלב אמר, כתוב בפסוק, זה ספר תולדות אדם. מתולדות של אדם, נהיה ספר. הוא אמר לחסידים, אני מבקש מכם, שהספר שלכם יהיה ספר יפה. תשאו אחריכם ספר יפה. אז אנחנו גם, בעזרת השם, כולנו, נשתדל לזכור שאנחנו במסע, ויש לנו המון המון תחנות, ובעזרת השם, ככל שאנחנו נשתדל, בעזרת השם, המסעות יהיו מוצלחים ונעימים, ונגרום נחת להבינו שבשמיים.
אמן.
אמן ואמן, תודה רבה.
הרב צבי אריה אדלר, רם המדרשה החסידית לצעירים בבית הרילי, תודה רבה לך.
שיהיה בשרות טובות.
תודה לכם.
אמן.
ובשרות טובות.
בשרות טובות. והדברים כמובן לעילוי נשמת חנה בת פנחס מאיר. בשרות טובות. איתי.
במילה אחת, אני קיבלתי על הדברים שאמרתי כמה הודעות מאנשים, על הדברים שאמרתי לשמור על סטטוס קוו, באמת לא מבינים איך הדבר הזה לא קורה. נדבר על זה גם יום ראשון.
אני לגמרי, וחייבים
לטפל בזה. אני חושב שחייבים לעשות דבר כזה, גם כדי לצמצם מחלוקות, כן?
ודאי נושאים,
כן, הנושאים של ג'ובים אין בעיה, אבל לא בנושאים רוחניים, ולכן הקריאה שלנו מכאן היא ברורה. ינקלה,
אני איתך, היה לא נגרם, איתי, תודה רבה לך.
יום ראשון בשעה 8, מזכיר למאזינים, אנחנו לא ב-5.
ב-8 בערב, יש לכם תוכנית סופר מעניינת.
וכל ההודעות שאתם רוצים לשלוח לנו, תעשו את זה בטלפון 055-333-93-93.
שבת שלום ומבורך.
מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל